עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביקה שרף.
שלום לכם וערב טוב. הערב בשעה 10 בספורט 4 הפועל באר שבע תארח את לך פוזנן, ניצחון של באר שבע, והיא באמת בקרב על המקום השני בליגה האזורית, בקונפרנס ליג. נרחיב על כך בהמשך, על מה שיש שם. יש היום גם ליגה אירופית, גם על זה אנחנו נדבר. כמובן שעל המשחק מחר של מכבי בטורקיה נגד פנרבחצ'ה, יש באמת הרבה סחורה בסוף השבוע, יש מה לראות, רק שאנחנו לא נראה, אתה יודע, חדשות צביקה ולא פוליטיקה וכל ה, מה שנקרא, הכרוך בזה.
ולא נשמע את הרמאים.
כן, ולא נשמע את הרמאים, ויש לא מעט. מכל הצדדים ומכל הכיוונים. אורחים ופיקים, שר פלסנר ורון צ'יין, האחראים על השידור ברדיו 103, יובל גלבוע ובר ברגר, ברדיו צפון 104.5, אמג'ד בדר, בדיגיטל, העורכת היא מיכל קדוש. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. ועכשיו אנחנו פותחים עם מדליית הארד הקבוצתית של נבחרת ישראל בג'ודו בתשקנט, תחרות שסיימה את אליפות העולם. אריק זאבי, שלום לך, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אתה יודע, צפיתי בתחרות, נחמד, אתה יודע, זה אירוע נחמד, זה כמו שאני רואה בשחייה, אתה יודע, אתה שני שחיינים ושתי שחייניות, או משולב בכל ענפים אחרים, אבל שוב, דיברנו גם אתמול, זה לא מחפה על הכישלון בעוד תחרות מייג'ור אחרי האולימפיאדה, אליפות עולם ללא מדליה.
אני חושב שצריך לעשות הפרדה בין המשמעות המקצועית של התחרות הקבוצתית לבין המשמעות, נקרא לזה, איך זה נראה כלפי חוץ. זאת אומרת, התחרות הקבוצתית, תחרות מליבה, היא כיפית, היא כיפית מאוד לספורטאים, פעם ראשונה שאתה מרגיש חלק ממשהו, והזדמנות מדהימה לספורטאים צעירים פתאום להרגיש משמעותיים. תחשוב שבתחרות האישית, ספורטאית כמו מאיה גושן, היא לא נספרת כאחת הכוכבות.
אז זה העניין פה, אריק, שגם בתחרות הקבוצתית, שהיא רק נכנסה לא מזמן, מטוקיו וזה, עדיין נבחרות לא שמים את הבחירים שלהם, מכל מיני סיבות, עייפים, פצועים.
יש כאלה ששחוקים אחרי חמישה
קרבות. זה לא רק זה, הם גם לא שמים, כי סוף סוף תיקח את היפני שהתחרה, הוא ב-73 קילוגרם מספר 3 ביפן. ספורטאי כזה, יש סיכויים מאוד מאוד טובים שהוא לא ישתתף מעולם.
כי הוא לא יכול להיכנס, כן.
אז נותנים לו הזדמנות להתחרות בתחרות הקבוצתית, הוא מספיק טוב בשביל לנצח, זאת אומרת, אני חושב שזה נתן אופציה להרבה ספורטאים שהם לא בלבל הכי גבוה, להתחרות ברמה הכי גבוהה.
בסדר, זה מצוין, אבל אנחנו מודאגים, כמו שקופמן רצה להגיד, מהעומק, מהג'ודואים הקצת יותר ותיקים, שהם בכושר פחות טוב.
ראינו את וולצ'ק עד 60 קילוגרם, יש אצל הבנות,
בבנות המצב יותר טוב מאשר של הבנים.
מצב הרבה יותר טוב. אבל אתה יודע, אנחנו לא רואים בבנים את הדבר הבא, את הג'וניורים שעולים למעלה.
כן, אני מסכים איתך שעשיתם את ההבחנה בבנות, מעבר לזה שראינו שלוש בנות שנלחמות על מדליית הארד, למרות שפרט לרז, אני חושב שאצל שתיים אחרות, גם גפן וגם טימנה, המרחק לארד היה גבוה מאוד. אצל רז היה מאוד מאוד קרוב, היא באמת שווה גם, הוכיח היום שהיא באמת נמצאת שם בטופ 5.
לא יודע איך היא הייתה יכולה להפיל את הגדולה, את הצרפתייה הגדולה.
אבל אני חושב אצל אנשים שרוב הנבחרת היא מאוד מאוד צעירה, זאת אומרת, גם רז, גם גפן, כולל הם 24 ומטה. זאת אומרת, בנות שעדיין נמצאות בשלבים של מה שנקרא שיפור. אצל הגברים יש בעצם את הקצפת הזאת של ה-28-30, ברו, פליקר, סגיב, פיטר, שבגילאים האלה כבר אין ממש מגמת שיפור, אתה צריך כאילו כל פעם להביא איזה ניואנס חדש, ושם בתחרות האישית באמת זה היה נראה פחות טוב. הנה עוד יתרון לתחרות הקבוצתית, שאני חושב שהעובדה שסגיב עשה שני קרבות ראשונים טובים, היא תיתן לו איזשהו ככה אנרגיה קצת טובה, כי הביטחון שלו נפגע, הוא לא ניצח בהרבה תחרויות, ופה הוא ניצח פתאום את הקוריאני שניצח אותו, אני חושב שזה יכול לעזור לו, אבל אני מסכים איתכם שהם לא היו מוכנים מספיק. אז עזבו דירוגים, ברוב הקרבות פרט לתואר, הוא היחיד שראיתי איזה שיפור אצלו, זה היה נראה לא כל כך טוב, אני לא זוכר מתי חמישה גברים ישראלים הפסידו בסיבוב הראשון באליפות העולם, אבל מצד שני אני לא אוהב להגיע למסקנות אחרי תחרות אחת. אני חושב שהקבוצה טיפון עצה תחושה טובה, אבל להגיד שהמצב מצוין זה יהיה ככה, מה שנקרא, לטמון את ראשנו בחול.
אתה מכיר את הג'ודו טוב מאיתנו, ובוא תגיד לנו אתה, מה אתה רואה הלאה? זאת אומרת, פריז עוד שנתיים, אבל יש גם אחרי פריז, אתה יודע, וצריך, אנחנו צריכים לראות כל הזמן את הדבר הבא, ושוב, חוץ מה-60 קילוגרם, אני לא רואה.
גם ים וולצ'ק הוא ספורטאי מצוין, הוא היה שלישי באירופה ג'וניור, אני חושב שלא צריך לקחת תחרות אחת ופתאום לשים עליו, על הכתפיים שלו תקווה למדליה אולימפית בפריז, ממש לא, הוא יצטרך עוד פעמיים שלוש, להראות שהניצחון על הגיאורגי, המדורג בכיר, לא היה מקרי. אני חושב שנגעת בבעיה הכי גדולה, כי אם אתה מסתכל מברוך שהוא בין 28 עד לים וולצ'ק וקוקלייב שהם בין 19-21, יש שם וקום מאוד גדול. רוב הספורטאים שהתחרו בתחרות הזאת, אני ומירי שידרנו את כל הימים, היו בני 23, 4, 5, 6, כולם, כאלה שנמצאים בדיוק בגיל שצריך לפרוט ולהגיע לסי, ואצלנו שכבת הגיל הזאת לא קיימת, זאת אומרת, היא לא קיימת ברמה הזאת. עידו לוין בין 26, זאת אומרת, כולם או צעירים מאוד שפורצים עכשיו, או כבר מבוגרים שהוכיחו את עצמם ומנסים למשוך כאילו את ההישגים שהם הביאו לפני כמה שנים, כאילו חסר התעודה, אתה מסתגל מספר 2 ב-81 קילו שמסתגלים מוקי מי זה, אני לא יודע להגיד לך אפילו, וזה חבל, אתה רואה בכל מדינה, הגרוזינים שיתפו את מספר 3 ב-90 קילו, בכל מדינה שמדינת ספורט, ואנחנו מדינת ג'ודו, אנחנו מדינה חזקה בג'ודו, אבל בכל מעצמת ג'ודו, או שרואה את עצמה כמעצמת ג'ודו, היא צריך שיהיה לה קאדר, צריך שיהיה לה מדליות באליפות אירופה קדטים וג'וניור, ו-3-4 ספורטאים בכל משקל שנמצאים ברמה העולמית, ואצלנו שם זה חסר, וכמו שאמרת, אם לא יהיה זה משהו דרסטי בשנתיים הקרובות, אחרי פריז תהיה נפילה גדולה.
כן, עכשיו אנחנו מסתכלים גם על הדברים.
אין סיכוי שאחרים יגיעו
לפריז. אנחנו מסתכלים גם על, אתה יודע, המשקלים הגדולים, כמו שאתה היית עד 100, ואנחנו ב-90, 90-100 בפתוח, שם המצב, כמו שאני רואה את פלצ'ק, אתה יודע, אני מקווה שיגיע לפריז.
כן, פיטר פלצ'יק הוא עדיין טוב, הוא הוכיח היום שהוא לא רלמות של המתחרה הישיר שלו, קורל הוא הפסיד, אבל הוא היה בסך הכל טוב, הוא ברמה גבוהה, ויש לו, מה שיש לו אי אפשר לקחת, אבל אתה צודק שפריז זה בעצם תהיה האולימפיאדה האחרונה שלו, יהיה בין 32 שם, וכנראה תהיה התחרות האחרונה, ואחריו אין ב-100 קילו מישהו שאני יכול לסמן כרגע, גם ב-100 פלוס סרפים, שחשבתי שהוא יצליח יותר בתחרות הזאת, צריך להשקיע בו יותר, יש בעיה, גם ב-90 קילו, רוי סיוון, גורביץ' עדיין לא בלבל הזה, אבל אתה צודק, זה לא רק במשקלים הכבדים, אני חושב שגם בקלים חסר את שכבת הביניים הזאת, שהיום הייתה צריכה בעצם לתת את הטון, להביא מדליות בגרנדסלמים, להתברג באליפויות אירופה ועולם, ולא לנסות לשחות את הספורטאים הוותיקים שלנו עד תום. אנחנו מקווים שעד פריז עוד שנתיים, למרות שזה המון זמן, עוד הם יצליחו לשמור על כושר, אבל אתה רואה איזה מגמה כזאת, כבר באולימפיאדה, אליפות אירופה שהייתה הכי קלה אי פעם, לא היו רוסים, כל המדליסטים האולימפיים לא היו, ולא הצלחנו להביא שם מדליה, אז כאילו יש איזה מגמה לא טובה, אבל אני אומר לך, הקבוצתי קצת נתן איזה תחושה טובה יותר, כאילו פתאום סגי נראה כמו פעם, בשני קרבות הראשונים, פתאום פיצר כזה עברי, אז אולי נצליח עוד שנתיים למשוך גם.
על הכיפק, אריק, המון תודה, חג שמח.
חג שמח.
תודה לכם, חג שמח.
נדב צפציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
היום לא תדבר על ג'ודו. כן, תדבר על ג'ודו.
אני ראיתי ציוץ שלו, אתה יודע, זה הספיק לי כבר מה שזה, הוא כתב עוד אתמול, אנחנו אימפריה בג'ודו. טוב, בוא נדבר על המשחקים שבאמת יהיו בסוף השבוע, ובמוצאי החג, אתה יודע, הפועל תל אביב קודם כל לקראת בני ריינה, שבת 5:30, הפועל תל אביב נראית רע, זאת אומרת שאני אומר רע, אני עוד מקטין, אני עוד מחמיא.
היא נראית רע, ובני ריינה זה אומנם אולי כאילו נשמע עדיין לא שם סקסי וגדול בכדורגל הישראלי, אבל זו קבוצה שהיא גם מאומנת, וראינו משהו שרון מימר הגיע פעמיים תיקו בניצחון מכבי חיפה, וגם יש לה סגל הוא לא יודע, אולי אפילו טוב יותר מזה של הפועל תל אביב.
השאלה אם הם ירדו...
אבל אצל שרון אני רק רוצה לומר, אתה יודע, זה תמיד חמישה משחקים.
אז זה החמישי, לא?
אז זהו, אז אתה כרגע במשחק הרביעי שלו.
כרביעי, אז רביעי חמישי, ואחרי זה בא...
לא, שני תיקו ושתי ניצחונות. זה ארבע.
אז זה החמישי.
זה החמישי.
אז אחרי זה נדבר, כן. עכשיו נחזור אליך.
אני שואל אם הם ירדו, תשמע, לנצח את מכבי חיפה, מה שהם עשו, אתה יודע, זה באמת להיות שיקורי ניצחון. השאלה אם שרון, והיה לו שבוע שלם, הצליח להוריד אותם לקרקע, כי מחר מחכה להם משחק קשה בבלומפילד.
מחרתיים,
סליחה.
עדיין, זה עדיין
הפועל
תל אביב, ועדיין בלומפילד, והפועל תל אביב מאוד לחוצה. אני חושב אבל שקל יותר להוריד את בני ריינה לקרקע מאשר הפועל תל אביב שצריכה להתמודד עם המשבר הגדול שהיא נמצאת בו, כי יש שם שחקנים צנועים ולא כאלה שעדיין עשו יותר מדי בכדורגל הישראלי, למעט הוותיקים כמו החלוץ שלומי אזולאי וכל החברה האלה. ועוד פעם, משחקים כזה, משחקים כדורגל נפלא, כיף לראות את בני ריינה. ואני חושב שהפועל תל אביב, מצד שני, היא לא מנצחת למרות הכל את בני ריינה, לעשות 3 נקודות מתוך 24
בבעיה קשה מאוד, זה ברמת לרדת ליגה. כן, הבעיה היא שהם חושבים עוד שהקבוצה צמרת.
כן, ברור, הם עדיין חושבים מה שנקרא פלייאוף עליון ואפשרות לאירופה.
יש יותר גרועות, מי יותר גרועה? הפועל חדרה עם 10 נקודות.
אולי ביתר, אולי ביתר.
אז ביתר ירושלים גרועה כמוה, ונגיד נס ציונה גם עם 3 נקודות, אבל לפחות שחקת כדורגל.
לפעמים בנס ציונה ניצחה אותה.
בדיוק, וגם ניצחה אותה. אז אני אומר, אני לא רואה, אין פה עכשיו איזה שתי קבוצות שאתה אומר בנקר, הם יודעות ליגה. כרגע הפועל תל אביב...
אבל תסתכל, אני לוקח כאן משפט של דראפיץ', עם השמות שיש כאן, הפועל תל אביב צריכה להיות מקום אחר.
אני לא מסכים.
צריכה זה יופי.
אני לא מסכים עם זה.
לא, אני חושב שהפועל תל אביב לא שווה 3 נקודות מ7 משחקים, אבל אתה יודע, אלה שהכניעו להפועל תל אביב על הדרבי, שמע, לבוא לעמוד ולהרחיק כדורים, ולצאת לאיזה מתפרצת בטעות של בן ביטון, שעובר שם את ניר ביטון, ויש איזשהו מצב,
ולזרוק כדורים, ולזרוק כדורים.
כן, הפועל תל אביב נראתה בסדר, תשמע, אולי גם מחר צריכים לזרוק כדורים במחצית הראשונה, כדי שיעשו 0-0, ואז אולי מזגנבו
גול. נכון, כי השופטים לא יעשו שום דבר כשזורקים כדורים, כי הם מחכים לנהלים.
בואו...
לא יעשו שום דבר, אבל אני חושב שהפועל תל אביב נמצאת בבעיה קשה, והפועל תל אביב בעיקר לא מודעת למצבה, עם דראפיץ' שאומר משפט, כמו שאמר לנו במסיבת העיתונאים, יש לנו שמות ששווים יותר, הגעתי להפועל תל אביב, מי יכול בטר על... זה משפטים שהתאימו להפועל תל אביב של פעם, לא של הפועל תל אביב הזו, ותשמע, בשורה התחתונה, מבחן תוצאה על דראפיץ', שהוא כבר הפסיד דרבי 3-0, הוא הפסיד להפועל ירושלים, בוא נראה מה יקרה עכשיו.
בוא נלך למכבי תל אביב, נוסעת לדוחה למפגש עם בני סכנין, שבת 8:15.
כן, דרך מכבי תל אביב הפסידה למכבי חיפה, ואז היא מגיעה לדרבי, קורה מה שקורה, ו... עוד פעם, זה לא פרופורציות, הדרבי הוא לא אינדיקציה לשום דבר, כי באמת הפועל קבוצה חלשה שלא בעל פעם כדורגל. סכנין זה משחק שהוא מאוד מעניין לראות איך מכבי תל אביב יהיה בו, יש להם את סכנין, יש להם אחר כך גם את באר שבע, ונתניה, אלה 3 משחקים, נתניה עוד פעם גם לא התרוממה עדיין, אבל עדיין קבוצת כדורגל.
סכנין היא קבוצה טובה, מאוד מאוד מאומנת, לא מקבלת הרבה גולים. מאוד ממושמעת, אני חושב שחיים סילבס עושה שם עבודה מאוד טובה, לא יהיה קל למכבי שם, היא בקבוצת צמרת סכנין. סכנין, אני רואה אותה כרגע כמועמדת מספר אחד למקום רביעי, עם כל הכבוד לי לכולם.
נכון, אני מסכים איתך, צביקה, גם אני חושב ככה, ואני חושב שהם קבוצה שהיא מאומנת, והיא יודעת כדורגל, ויש לה את הקפות המתפרצות, ויש לה כמה שחקנים לא רעים בכלל.
קיאל הוא השחקן אחד הטובים בליגה.
גם קיאל, וגם טוואטחה, שהוא ככה,
הבנתי
שהוא...
לא בטוח אם הוא ישחק.
אבל הוא שחקן, ויש לה עוד כמה שחקנים ממש טובים, אני חושב שסכנין יתעשה חיים קשים למכבי תל אביב בוודאות.
כן. עכשיו לביתר ירושלים, גל שם, יוסי אבוקסיס המאמן, לקראת המשחק עם קריית שמונה. מוצש 7:45, 19:45, הסגל טוב יותר מהמקום האחרון. גם זה לא עומד במבחן המציאות, המשפט הזה.
אני חושב שהוא לא עומד במבחן האימון של יוסי אבוקסיס. אני מסכים שהסגל הזה של בית ירושלים שווה יותר מאשר 3 נקודות, עם כל הכבוד. עזוב, אני שם רגע בצד את מכבי תל אביב ואת הפועל באר שבע וכל הדברים האלה, סבבה, בית ירושלים לא שם.
למה? באיזה משחק ראית שגנבו אותם, שהם היו כאילו במשחק
עד הסוף? לא, לא גנבו אותם, אז ההפך, לכן אני חושב שיש ביקורת, לא בכדי, יש ביקורת כלפי יוסי אבוקסיס בתוך המועדון, שהיחסית לסגל הזה לא מופק פה כלום, אתה רואה איך נראית בית ירושלים. אין בה שום דבר, אתה לא רואה בבית ירושלים שום דבר, אפילו להסתגר היא לא מסוגלת. ואני חושב שבית ירושלים נמצאת בבעיה קשה, ויש לך עכשיו את המשחק הזה נגד קריית שמונה, שזה עוד קבוצה כאילו בליגה שלה, ואנחנו אומרים ליגה שלה, אבל היא הפסידה לבני ריינה, והפסידה לחדרה, והיא נראית רע מאוד, ובואו נראה מחר, אולי איזשהו תדריך מוטיבציה.
אה, עולה, אבי כהן עולה עוד פעם?
וואלה, הכי מצחיק אבי, ואני אני מכיר את אבי עשרות שנים.
ברור.
הכי מצחיק שהוא אמר להם בסוף, יאללה, לכו להתאמן.
לא
זה הקטע הכי גדול.
זה, זה היה גדול. זה היה פאנץ' מדהים. אני מקווה שגם אחר...
יאללה.
אני מוריד אותו לספסל, אתה יודע.
אני מוריד אותו לספסל. מאמן. אני שם את אבי מאמן.
כן.
זה אגב בכלל היה שערוריה. זה שערוריה היה.
על הכיפק. צנצי, תודה, חג שמח.
תודה לכם.
ביי.
שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, חברים.
מכבי חיפה, מה שנקרא, נוחתת למציאות של הליגה שלנו, שהיא לא משהו.
שריכה לנקות.
כן, אבל הנחיתות הקודמות לא הסתיימו, מי יודע מה, כמה. הפעם מול הפועל חדרה, שני, 8:30.
כן, אז אחרי הפועל ירושלים, ואחרי בני ריינה, אז יש עכשיו את הפועל חדרה, אבל הפעם זה בסמי עופר, זה לא משחק חוץ, זה קצת שונה.
גם לא טסו הפעם.
נכון, וגם יש למכבי חיפה קצת יותר זמן, רק בצאת החג השני, בשמחת תורה, אז המשחק הזה נגד חדרה. אני מאמין...
למה? הם הולכים לעשות, הם הולכים לעשות הקפות.
לא, הקפות אחרי המשחק.
הבנתי.
אבל אני מאמין שאחרי שתי המפלות האחרונות, מכבי חיפה בבית כבר מבינה באמת שהיא לא יכולה ללמוד, היא לא יכולה לפשר, וברק בחר אמור באמת להעמיד את ההרכב החזק שלו.
מה מצב הפצועים? חוץ מחזיזה?
כולם בסדר, גם המגן בסדר.
שרי?
שרי בסדר גמור, ראיתם שהוא גם נגד יובנטוס, נראה מצוין.
הוא לא ישחק שרי במשחק, או שהוא לא יפתח בו נאמר.
לא, יכול להיות שהוא לא יפתח איתו, עדיין זה רחוק, עדיין אין הרכב משוער או משהו כזה, אבל לדעתי בכל אופן, אצילי...
על שרי צריך לשמור, על שרי צריך לשמור בכפפות של משי.
ברור, נכון, מכבי חיפה יודעת שהיא לא יכולה להעמיס עליו יותר מדי, היא לא רוצה שיקרה לה עם צ'רון צ'רי, מה שקרה בדיוק עם חזיזה, ועדיין יש למכבי חיפה עוד איזה שלושה שבועות אינטנסיביים כאלה של שני משחקים, שלושה משחקים בשבוע, זה קצת הרבה, אבל מכבי חיפה יודעת שהיא גם לא יכולה לוותר על שלי. בכל המשחקים ששרי לא שיחק, מכבי חיפה לא נראתה כזה טוב, אז יודעת שהיא תצטרך להשתמש בו, אבל בחוכמה.
תגיד, מה קורה באמת, אתה יודע, המשחק הזה מול יובנטוס העלה את חיפה? אופה, נפלת לי. טוב, הוא תכף יחזור. צביקה, בוא נראה בינתיים מה שקורה שם בטורניר תל אביב, מכבי תל אביב, 73, מדובר על נוער, 50 לגלבוע מעיינות.
גלבוע מעיינות, בשנים
יופי,
האחרונות...
יופי של מוסד, אינסטיטיוט לכדורסל, ממש מכון.
בשנים האחרונות הזה. בנתה מחלקות נוער, מחלקת נוער מצוינת וקבוצות נוער מצוינות.
וגידלה גם שחקנים.
וגידלה שחקנים, ויכול להיות שזה שנתון פחות טוב, או שגם למכבי תל אביב יש שנתון קצת יותר טוב. הבעיה היא שבמכבי תל אביב כל הזמן יש נתונים לא רעים, אבל לא מצליחים להגיע...
נעזור לזה, יש לנו שם עוד כמה דקות. אלבז, אתה איתנו שוב. אני אומר, שחקנים עכשיו פתאום יתחילו לחשוב שאחרי המשחק מול יובה, אולי גם ייתנו הצגה נגד PSG ובנפיקה, ילכו לחפש עתיד במקום אחר. רק שחבל שבזבזנו אזרחות על... עלי מוחמד, אפשר לתת למישהו אחר שנולד פה. אלבז. עוד פעם הוא נעלם.
מה, איפה הוא? הוא בצפת?
בצפת, דווקא בצפת האוויר, אתה יודע, זה...
שם האנטנות הם על
הגל. כל האנטנות של ההתראה שלנו שם.
ליד פיקוד צפון שם.
כן, הכל יש זה, רק אצלנו, לא קולטים. יש אבל בשנתונים האלה מישהו שאתה מכיר, שאתה אומר, אתה יודע, הוא יהיה שחקן ליגה לגיטימי? בבוגרים אני מתכוון.
תראה, הבן של דרור כהן הוא סומן כבר לפני הרבה זמן, אני לא יודע אם יצטרך לעבור איזשהו שלב ביניים בין הנוער לבין הבוגרים, וכאן הבעיה היא כמו בכדורגל, כשמשאילים שחקן או ששולחים אותו, לאן הוא הולך, איך הוא הולך, כמה דקות הוא מקבל לשחק, קשה מאוד לעבור בכדורסל היום מקבוצת הנוער בגיל 18 לקבוצת בוגרים בליגה ראשונה. זה כמעט בלתי אפשרי.
אז זה כמעט בלתי אפשרי, אתה יודע, אבל עושים את זה בכל העולם, צריך לחשוב איך עושים את זה.
נכון.
אם לקחת הליגה הלאומית למשל, להוריד מנזרים, איך אומרים, להטיל עליה מגבעות גילאיות, שיוכלו לשחק שחקנים, אני יודע, עד גיל 24, אני רואה במקומות אחרים, ראיתי את הילד, את יעקב, בצרפת, ליגת גיל 21.
כן, אבל אין פה ליגת גיל 21, ואני חושב שהוא היה צריך לשחק פה בליגה לאומית. אני רוצה לראות איך יהיה בן שרף השנה בליגה הלאומית. אני אתמול לא הייתי משחק בליגה לאומית, נהריה, מכבי רמת גן, היה משחק יוצא מן הכלל, היו כמה שחקנים, לא כל הצעירים, חלק הם גם מבוגרים.
שרון ניסים, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
שלום, שלום חברים.
אהלן,
שלום.
אתה שדר המשחק של באר שבע מול לך פוזנן, ספורט ארבע, אתם פותחים אולפן רבע לעשר, נכון?
נכון.
מסגרת שלב הבתים של הקונפרנס ליג, ניצחון של באר שבע, מסדר לה מקפצה לשלב הבא.
זה בדיוק ההגדרה הנכונה, מקפצה, מסלול, נוח, בעיקר בשל העובדה ששני המשחקים הנותרים של שתי הקבוצות הללו, זה בעצם נפגשים מול ויה ריאל, שעד עכשיו שומרת על 100% הצלחה, ומול אוסטריה וינה, ואוסטריה וינה היא מחוץ לתמונה כרגע, בהנחה שויה ריאל תנצח גם את באר שבע בעוד שבועיים, וגם את לך פוזנן במחזור האחרון, אז בעצם המשחק היום, פלוס שני המשחקים מול אוסטריה וינה, יהפכו לסיפור הגדול של הבית הזה, לנתיב ההכרעה, כאשר באר שבע מארחת במחזור האחרון את אוסטריה וינה, ובסבירות די גבוהה, אני מניח שהיא תצליח לנצח אותה, אם וכאשר זה יהיה
ההבדל בין העניין או לא. לא, אבל קודם צריך לנצח היום.
בדיוק, אבל היום זו משימה אחרת, זו משימה יותר קשה, לך פוזנן היא קבוצה לפחות ברמה של הפועל באר שבע, ואולי אפילו קצת יותר טובה, אלופת פולין, שגם נמצאת בחושר טוב, אבל זו קבוצה טיפ-טיפונת מוזרה מתחילת העונה, היא פתחה את העונה לא טוב וספגה לא מעט שערים, ואז המאמן שלה שם דגש על ההגנה, עצרו את הספיגת שערים, התחילו לכבוש, יצאו לריצה יפה, ובחמשת המשחקים האחרונים הם לא מצליחים לכבוש שערים, והתוצאות קצת פחות טובות, כך שהם עדיין לא, מה שנקרא, מצאו את האיזון בין ההפקעות לבין הכיבושים, בין ההפקעות ובין הספיגות, ואנחנו נקווה שלפחות היום הרצף של האי-כיבושים שלהם, שאומנם הם ניצחו 1-0 במשחק האחרון בליגה, אבל לא 1-0 מרשים, הם לא ספגו 4.5 משחקים, נקווה שהיום הם יספגו.
מבחינת קהל, אני מבין שתהיה נוכחות צי, הכל מחור.
כן, לא, לא, למיטב ידיעתי לא הכל מחור, משהו כמו 11-12 אלף צופים כרגע.
למה?
המנויים יש יותר מ-12 אלף.
האוהדים לא מרוצים ממה שהפועל באר שבע משיגה, אני חושב שהם צריכים לעמוד מאחורי הקבוצה.
תראה, מבחינת התוצאות אין ספק שהפועל באר שבע עומדת בציפיות, בטח מאז שעידן אלניב ברדה החל בהפועל באר שבע, מבחינת תארים וכו'. יש בעיות איך נאמר, קודם כל בעניין של התקשורת בעיניי בין האוהדים לבין הפועל באר שבע לבין ההנהלה, אם זה מחירי הכרטיסים שלטענת האוהדים קצת יותר מדי גבוהים, היום לדוגמה ליציע המזרחי כרטיס עולה 155 שקלים, ועוד כל מיני בעיות שגורמות לאוהדים איזושהי תחושה שאלונה ברקת אולי לא עד הסוף מוכנה להתמודד
עם חייפה בקבי תל אביב. זה לא נכון.
לא, אני לא אומר אם זה נכון.
אני אומר לך, אלונה משקיעה מצד אחד בדיוק כמו שיאנקה לשחר משקיעה ובדיוק כמו
שביצ'מן
משקיעה. אני לא חושב, אני לא חושב.
לא, וגם הם לוקחים מחירים לא זולים בשביל להחזיק קבוצה היום, אם לנסוע לחוץ לארץ, אם להחזיק זרים, זה הוצאות גדולות מאוד, זה לא הולך ברגע.
קודם כל, על זה אין מחלוקת, אבל אני אגיד לך דבר אחד. דבר שאיזשהו נקודת שבר קטנה שהייתה העונה הזו בין הקהל של הפועל באר שבע לבין הקבוצה, המועדון, ההנהלה, ברגע שהפועל באר שבע עלתה לשלב הבתים, היא בעצם הכניסה לעצמה למעלה מ-20 מיליון שקלים, לא כולל מה השתי נקודות שהיא כבר השיגה, ואולי כאלה שהיא
אתה יודע מה, כל אוהד נהיה גזבר. כל אוהד נהיה גזבר, יושב בגזברות עם הפתק והעיפרון ועושה חשבונות.
נכון, זה נכון, אתה יכול להגיד אם זה טוב או לא, זה עובדות, זה ככה, ככה העובדים רואים את זה.
טוב.
הם רואים שנכנסו למעלה מ-20 מיליון שקלים, ומאז אלחמית שוחרר, וקלטין שוחרר, וסויאנו שוחרר.
אז תראה, למשל, ינקה לשחר הכניס הכי הרבה, כי עולה לשלב הבתים בזה, ועכשיו כשהיה סיום העברות בישראל, כמה שחקנים ישראלים דיברו נגיד על קרצי ועל זה, הוא לא רוצה לשלם מעל סכום מסוים, כדי לא לשנות את כל... אז זהו, אז אותו דבר, גם אלונה, גם מיץ' מנסים לשמור על שפיות.
נכון, אבל אני רוצה להגיד לך
עוד משהו. בתוך כל הבלגן הזה.
עוד משהו אחד חשוב. היום הפועל באר שבע, אפרופו כל הנושא שדיברת עליו עכשיו, היום הפועל באר שבע אולי עם 5 שחקני בוגרים כמחליפים בלבד. אין לה אפילו 18 שחקנים בסגל.
יש לה הרבה פצועים.
בסך הכל שני פצועים. בסך הכל רמזי ספורי.
נו, שהוא שחקן משמעותי.
אין בעיה, ואור דדיה. זהו. הבעיה הייתה, הבעיה מתחילה בהפועל באר שבע, בזה שלאורך השנים, אני הולך איתך קצת...
מיהרו לשחרר את הילד לביתה ירושלים.
לא, 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 לא זה. אין מספיק השקעה בנוער, ולכן כשאתה מגיע לאירופה, ואתה צריך לרשום את הסגל שמותר לך לרשום 27 שחקנים, אופה מגבילה אותך על ידי זה שהיא כופה עליך לרשום כאלה שהם שחקני בית, והיו בין גילאי 16-19
במועדון.
ולבר שבע אין כאלה כמעט, ואז התוצאה של זה, זה שאם אין לך כאלה, אז אתה מורי, אתה, אופה לא מאשרת לך לרשום יותר מ-23 או 24, יש איזשהו חישוב מורכב.
אבל הבעיה היא אחרת, כי ברגע, אתה יודע, להשקיע בנוער, והייתה תקופה שהשקיעו, היה גם שטאפ עם
אתלטיקו
מדריד.
שנתיים.
כן, שנתיים. אבל ברגע שקונים כל דבר שזז במרכז הארץ, במביאים זרים, יש לה יותר זרים מה שמותר כרגע, יש חלק מוקפאים, אתה יודע, אז זה יוצר מצב ששום נער לא רוצה להישאר שם, כי אין לו סיכוי לעשות את הקבוצה.
אתה יודע, זה הביצה והתרנגולת.
נכון, אבל זה
הביצה והתרנגולת.
זו גם הביצה וגם התרנגולת.
נכון, יכול להיות. תשמע, אבל אחת הביקורות שיש בעניין הזה של באר שבע, שבגילאים של ה-15-16, מה שנקרא, ששמים קצת כסף כדי להביא שחקנים עם פוטנציאל להשקיע בהם, אתה יודע, באיזה 5,000 שקל לאבא, 10,000 שקל בחודש לאבא, איזה מגורים, איזה משהו, הפועל באר שבע לא נמצאת במשחק הזה.
כן, אבל קשה לה להתמודד.
בעצם היא לא מצליחה לגדל מעצמה.
קשה לה להתמודד פה, יש מעבר מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, יש פה מכבי פתח תקווה, יש פה אשדוד, שבמקומות שמשקיעים המון בנוער, קשה לסחוב ילד מהמרכז לבאר שבע.
אם משלמים לו הרבה, אז
אני מסכים איתך, אבל אם תבדוק את זה, תראה שיש לא מעט שחקנים שהם דימונה, ירוחה, אופקים, באר שבע, נתיבות וכולי, שעוזבים.
באר שבע צריכה לרכז את כל הנגב.
בדיוק. זה המינימום, זה נקודת הפתיחה.
שרון, תודה.
חג שמח.
נבלה, אנחנו נצפה.
רבע עשר, יהיה מעניין, זה בטוח. אני מקווה ש...
שיהיה בהצלחה.
שיהיה בהצלחה.
את הגל החיובי של הכדורגל הישראלי.
על הכיפק. אור שקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, אני שומעתי שתוסוף השיחה שלכם, עשיתם שיחה כזאת, דיברתם על שחקני בית בבאר שבע, ולא תקראת את שם קדית אמר שבירו, שאם כבר...
שנמכר לקריית שמונה.
כן,
נו, מחור. שנמכר לקריית שמונה, עד שהיה להם שחקן בית.
בסדר.
אבל הוא לא היה עולה אצלם בכל מקרה, בגלל זה הוא נמכר. בואו נלך למה שיש מחר, 9 בערב באסטנבול, פנרבחצ'ה מערכת את מכבי תל אביב. כן. מתי מכבי כבר מחזור שני, וכבר עושה שופינג. להביא מחליף, כמה נתוי מחליפים, אין לי מושג, אני אף פעם לא יודע מה קורה שם.
תראה, אני מהרגע שהתחילו לצאת הדיבורים סביב אוסטין הולינס, הבהירו לי משהו אחד. אוסטין הולינס הוא אחד משני זרים הכי זולים של מכבי תל אביב. תכנן פה של סביב 300. שזה...
אתה יודע, זול, זול זה בעיני המסתכל. מי שיצטרך שלם לו עד סוף העונה, הוא יהיה מאוד יקר בשבילו.
ברור, יחסית.
תראה, אם אתה משדר שהוא פצוע, ואם אתה משדר שהוא לא, רגע, שהוא לא הצליח, אז הוא יכול לשחק, למה לא נותנים לו לשחק? בעיקר עכשיו שאילרד נפצע. עכשיו, אם אתה משדר שהוא פצוע, ואם אתה משדר שהוא לא טוב, אז למה שקבוצה אחרת תיקח אותו? אגב, אי אפשר להעביר עד המחזור ה-16, אם אני לא טועה, בין קבוצות היורוליג. זאת אומרת שרק קבוצות יורוקאפ או צ'מפיון ליג יכולות לקחת אותו, ומישהו יבקש שישתתף בשכר שלו.
כן, אז מה שאני יודע שהסיפור פה זה שמכבי עלו כל מיני שמות, השמות שעולים הם שחקנים של סביב המיליון דולר, 750, 800,
זה שמות שרק עולים וכלום לא יקרה איתם. גם בלדוס עלה וכמה שנים הינו בכוכב.
בלדוס החתם בכוכב האדום.
יפה, אבל הוא עלה, הרבה עולים.
כן, מתומס גם היה דיבור. התארים בשכר הוא משהו להוסיף עכשיו עוד $500,000. להוסיף $500,000 פלוס המס, פלוס זה, זה יוצא לך עוד 2-2 משהו מיליון שקל. זה משהו שכרגע בשלב הזה של העונה, שאתה מתחיל בסדר, זה לא ממהר לעשות, ולפי מה שאני יודע גם זה מה שעומד פה, אומרים חבר'ה, חלנו את העונה. אנחנו נהיים, זה לא שאנחנו נהיים קטסטרופה, אנחנו בקבוצה חדשה. קצת סבלנות לא ילך, מכבי תעשה את השינוי. אני חושב שכרגע, יכול מאוד להיות שכן ביום יומיים הקרובים, אתם משתחררים הבול של שחקנים ה-NBA, שכן הגיע בסוף מישהו.
הוא היה רשום, אף אחד לא יגיע בגרושים, הוא היה רשום לליגה?
מה?
הוא היה רשום לליגה?
הוא לא היה רשום לליגה, אבל הוא כן שחק ביורוליג, הוא לא רשמו אותו באיגוד.
הוא שחק ביורוליג במשחק הראשון בשלוש דקות.
אבל רק דבר אחד לגבי הליגה, מכבי עוד פעם, אתה אומר, עכשיו יש להם עשר. מכבי יש לה שבעה זרים, אפילו אם היו רשמים אותו, אז יש להם עוד שבעה חוץ ממנו. וגם יש להם פציעה, יש שישה, אז בפרט למכבי הוא בסדר בליגה, יום אתם מחליף, הכל בסדר, לא קרה שום דבר. אבל הסיפור פה שיום בשנה שעברה קמרון טיילור נרשם מהליגה, ואחרי זה חודשיים ולא היה בחוץ. הם יצטרכו לראות מה קורה עם אולינס, זה טיפ המצאי הקרוב, הוא ישחק מחר נגד פנרבחצ'ה, זה הוא ומנקו, הוא ייכנס לנעליים של אילאר, למרות שאנחנו נראה גם מרכבים של שלושה גארדים, או עם קולסון במספר שלוש להרבה דקות, אבל זה הכיוון, וכמו שאני רואה את זה, עד עכשיו מכבי לא צריכה למשחק רשמי, נגד יריבה טובה מאוד, ויש להם עכשיו מבחן מאוד גדול, גם אם תציד, היא לא רוצה, היא רוצה לבחון את עצמה, ולראות טוב, ואני חושב שזה אחלה משחק, כמו שראיתי, פנרבחצ'ה שהודיע שביאליקה, הוא בינתיים דיסיז'ן המחר, שזה גם...
הוא מושך פציעה, ביאליקה בא מה-NBA, מושך פציעה, הוא מתחילת העונה, גם לא שיחק בנבחרת הסרבית, שוחרר מהנבחרת הסרבית בגלל פציעה, לא שיחק בנבחרת אירופה.
זה לא מריח לי טוב כל הסיפור שלו, אבל זה לא בעיה שלנו.
כן, זה לא בעיה שלנו. למכבי יש את הבעיות שלה.
ואני חושב שלקראת המשחק מחר, הזרקורים באופן טבעי יופנו לסקוטי ווילבקין, אבל אני חושב פנרבחצ'ה זה ממש לא רק
סקוטי ווילבקין. תראה, פנרבחצ'ה עשתה ניצחון יוצא מן הכלל במשחק הראשון במינכן, שלטה בכל המשחק, גם נדמה לי 18 או 20 מפרש.
לא הייתה תחרות שם, אבל...
כן, כן. טוב, בוא נקווה, נהיה מחר, אנחנו מזור שניים בסך הכל.
כן, נכון, לא להיות
בפעם. כן, אנחנו, אתה יודע, עם כל הדיבורים מסביב, זה אפשר לחשוב שמכבי וזה פתיחה של 0-6, כן? כן. תראו ניצחון ביתי, עברו את המצוחה הראשונה, יש להם אחרי זה עוד אחרי המשחק הזה, שלושה משחקי בית.
נחיה ונראה.
פרופורציה זה לא משהו שחזקים שם.
כן.
אז הם צריכים להתחיל את זה.
שקדי, חג שמח.
חג שמח.
חג שמח, ביי.
מעלין יעקה, אלה נראה טוב. מעלין יעק.
היי.
מה העניינים?
הרוב טוב, והשאר בטיפול.
והשאר בטיפול. היית בסיני, היית בשטחים, איפה היית?
לא, אם אתה לא היית מתקשר לבלבל לי במוח, אני כבר בדרך להופעה של אריאל זילבר ב... פארק אריאל שרון פה, אני עד הבית.
יפה, יפה.
מה אנחנו צריכים מהצין? היי ליסה.
נכון, גם כולם נוסעים, אז אתה פה לבד, אז בכלל אתה מרגיש טוב.
אני אשך שאתה תחזור.
כן. בוא דבר איתנו על מה שאתה רואה במכבי כרגע, אחרי המשחק הראשון ביורוליג. בליגה עוד לא היה בדיוק על מה להתייחס מול קריית אתא באחרון. אבל כבר מחליפים או רוצים להחליף את אולינס, זה מה שהם משדרים, איך אתה רואה את זה?
תראה, אם הוא באמת, בוא נגיד, העונה לא תקום ולא תיפול על אולינס, אבל אם הוא באמת פצוע לשלושה ארבעה שבועות,
לא, אתה אילארד פצוע לשלושה ארבעה שבועות, על אולינס אני לא ראיתי בשום מקום, אומרים שאולי מחר הוא ישחק, או כשהוא פצוע או שהוא לא פצוע, אני לא יודע, אני לא שמעתי הודעה רסמית שהוא פצוע.
טעות שלי, אילארד פצוע לשלושה ארבעה שבועות. אילארד
פצוע, אני ראיתי את הפציעה במשחק ליגה, הוא באמת שם סובב את הברך, אני חשבתי שזה יהיה יותר, למזלו, הם אומרים רק חודש, בוא נראה.
בסדר, אבל זה לא סיבה להחתים או לשחרר את אולינס. אם אתה מביא שחקן, ואתה רואה עוד לא התחיל העונה, והוא כבר לא מתאים לך, ואתה החתמת שמונה זרים, תראה, כולם עכשיו נמצאים בבנייה. גם איתודיס רק בונה את הקבוצה, ואני רוצה להזכיר לכם איך נראתה נדולו בתחילת עונה שעברה, ואיך זה נגמר, כולם יודעים. אז,
כן, אבל זה, מה... זה קצת להבדיל מפני שהנדולו, גם עכשיו לרקין לא התחיל את העונה, בשנה שעברה הוא הגיע חודש אחרי תחילת העונה, עכשיו הוא נפצע עם הנבחרת, אז עוד פעם נתנו לו איזה לפחות עד פגרת נובמבר או אני לא יודע מה, אבל זה, אז כששחקן כמו לרקין לא משחק, אז זה אחרת.
לא, לא, אני לא מדבר על הנדולו, לא מעניין אותי כרגע הנדולו. מה שאני אומר, לפעמים בתחילת העונה אתה מקבל רושם, מה, מכבי ניצחה או הפסידה במשחק האחרון?
ניצחה.
כן, זה מה שכתוב בטופס, אבל הם גמרו את המשחק כאילו הם הפסידו. אתה לא יכול לבנות על ניסים כל יום, היה חסר 0.3 שניות בשביל להתחיל עם הפסד בית. בגלל זה אני אומר, בסוף, שאני מסתכל על פנרבחצ'ה, ברור לגמרי שהם בונים את העונה על הקו, על הקו האחורי, זה קרטס ווילבקין. אז כל מה שאנחנו זוכרים מווילבקין, אתה ראית את המשחק שלהם נגד ביירן?
מעט, בגלל שלא שידרו אותו ברצף, כי היה קפיצות
הבנתי, אני הבנתי אבל שווילבקין נפצע, לא?
אוקיי, ווילבקין אבל שיחק שלשום משחק שאני ראיתי בליגה, וקלטס לא נרשם, והוא היה שיחק הרבה מאוד דקות, הוא היה אפילו רכז, כשקלטס ישנו הוא לא הרכז, הוא שיחק את משחק הליגה מלא, אז תוריד את עניין הפציעה.
לא, אז אני אומר, זה כבר יהיה משהו אחר, אם אנשים מחכים שככה יראה המשחק שלו, אם קלטס משחק לידו, אז
זה אחרת.
כן!
קצ'ן שוט.
קלטס זה שחקן של 10 אסיסטים במשחק, והוא יכול לסדר לווילבקין, אם הוא פנוי לשנייה, הוא יקבל את הכדור ויפסיק לבזבז אנרגיה בהובלה של הכדור. אבל יש דברים, לא שאכפת לי מפנרבחצ'ה יום אחרי המשחק נגד מכבי, אבל למשל, טוני ג'קירי, שיחק רק 14 דקות, קלה 15 נקודות ב6 ריבאונד. לעומת זאת, אדוארד, שהוא גר, שיחק 28 דקות, עשה 1-6, 0-4,
קלה 4. אז אני אגיד לך, אדוארד זה כמו השחקנים שהגיעו, הוא הגיע מה-NBA, לא שיחק באירופה, וזה שלבי המעבר מה-NBA לאירופה, הוא גם היה התלבש במשחק ליגה, וגם הוא שיחק, וגם כן היה לו זריקות מטורפות, ולא באחוזים גבוהים. אז זה המחיר שאתה משלם.
אני מניח שהוא שיחק 28 דקות, כי ווילבקין לא
שיחק, אבל... לא, גם משחקים ביחד, משחקים 3 גארדים לפעמים. אבל עוד פעם, אני לא ראיתי את כל המשחק, וגם כמו שאתה אמרת, פנרבחצ'ה בהתעברות, אבל הם עשו ניצחון גדול, לנצח את ביירן בביירן, בתוצאה שהם ניצחו, זה בניגוד לכל מה שציפיתי.
נכון. עכשיו תראה, בדיוק כמו שאנחנו יודעים שהמפתח זה קלטס, הם יודעים שהמפתח זה לורנזו בראון. אני לא אובייקטיבי, אבל אין בכלל מה להשוות. תשמע, לורנזו בראון היום דרגה מעל באמת רוב השחקנים באירופה, ואם יעצרו אותו, אז מכבי בבעיה גדולה, כי בוא נגיד, אני מסתכל על מה שיש בינתיים בפנים, ג'וש ניבו ופויטרס הם בסדר, אבל זה לא כוח.
אתה רואה את ניבו מסיים פה את העונה, הוא מועמד להחלפה ברגע שזה?
הוא לא מזיק.
הוא לא מזיק, אבל הוא בינתיים גם לא מועיל.
תראה, מה זה לא מועיל? מי שלא הכיר אותו אחרי שהוא שיחק פה באילת והכל, אז יכול להיות מופתע. וניבו זה אטלט, מתחת לסל, דרך אגב, פויטרס הוא גם שומר קטן. יש להם בעיה בהגנה בפנים. ואני אומר לך, מכבי קבוצה בהתאבות, והפוטנציאל קיים, אבל אי אפשר לבנות על ניסים כל ערב.
כן. אני חושב שאחרי מחזור אחד ביורוליג לא צריך להסיק מסקנות מרחיקות לכת.
טוב, נחכה 4-5 משחקים, ואז נתחיל להסיק. מליאק, תבלה.
יאללה, ביי.
חג שמח.
עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
בואו נדבר קודם כל על המשחקים של אתמול באלופות. נפולי באמת שוב התעללה באייקס, זה היה יופי של אירוע, זה היה משחק מוקדם, והיה כיף.
לטעמי אולי הקבוצה הכי טובה באירופה כרגע לצד מנצ'סטר סיטי, כדורגל נהדר, משחק מהיר, אגפים, ו... קרבחצליה הגיאורגי של, של נפולי פשוט שחקן ברמה עולמית, ואייקס בא וכאילו לא קיבלה שישייה בשבוע שעבר. הגנה או צורת משחק בעייתית, נפולי עם מאזן מושלם, עולה לשלב הבא, מבטיחה גם מקום ראשון בבית הזה, ועוד משחק באותו בית, ליברפול אמנם פיגרה נגד ריינג'רס, אבל 7-1, כשפירמינו בכושר וכובש צמד, שסלח עולה מהספסל וכובש 3 תוך 6.5 דקות, שזה סי בצ'מפיונס, וזה לא שליברפול כזאת טובה התקפית, צריך להגיד, ריינג'רס מאוד מאוד חלשה, הפערים בליגת האלופות...
בוא נדבר על אלה שסובלות, אוזי, גם קלאב ברוז' עלתה כבר ל...
לא, אי אפשר לשפות בין
אטלטיקו, אני אדבר על אטלטיקו ועל ברצלונה שנמצאות במצוקית לקראת עלייה לשמינית.
כן, ברצלונה אתמול, אם לא לבנדובסקי שמשווה בזמן פציעות ל-3-3, היא מודחת כבר אתמול, גם כעת היא בעצם לא תלויה בעצמה. אם אינטר מנצחת במחזור הבא את ויקטוריה פלזן, וויקטוריה פלזן בינתיים עם 4 הפסדים וקיבלה בראש פול 4-2 מול ביירן בבית, אז ברצלונה בחוץ. אגב, יש לה עוד סיכוי לעלות, אבל אם אתה מסתכל על סוכניות האימורים, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים, ברצלונה הפכה אתמול בלילה להיות מועמדת מספר אחת לקחת את הליגה האירופית. זאת אומרת, סוכניות ההימורים מגלמות כבר סיום במקום שלישי והמשך.
העיקר שיהיה תואר.
לא שמעתי?
העיקר שיהיה תואר. מה יש לנו להגיד על אתלטיקו?
העיקר שיהיו הימורים.
כן, בדיוק. אני חושב שאתלטיקו בסוג של בעיה, עונה, היא לא מצליחה למצות את עצמה, אבל הסיפור פה הוא ברוש, שמצליחה, הוא מאבד נקודות ראשונות אומנם, אבל מצליחה לעשות תיקו גם, להוציא נקודות גם בוונדה מטרופוליטנו, לעלות, כי קבוצה מדרג רביעי, צריך לזכור, קבוצה שעושה סקאוטינג יוצא בגדר הרגיל, שחקנים, לא שמות גדולים, אבל קבוצתי, ומשרה את המשחק אתמול, הרבה אנשים יגידו שגם הגיע לפנדל שעבר לקח לה. אתלטיקו מדריד אמורה בסופו של דבר לעלות מהבית הזה לצד ברוז', אבל אתה יודע מה, לא בטוח.
כן, מרסי מנצלת שתי הרחקות אצל ספורטינג, בפתיחת המשחק ובשיש השלישי, כדי לחזור עם 2-0 מליסבון.
כן, הבית הזה שמשחק אחר בו טוטנהאם ניצחה את פרנקפורט 3-1, מאוד 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 צפוף. בעצם בין טוטנהאם, מרסיי וספורטינג מפרידה נקודה אחת, גם פרנקפורט עוד בתמונה. ספורטינג קצת בעטה לעצמה בדלי, אבל הכל לגמרי פתוח, אנחנו רואים פה בית שאין קבוצה גדולה, אין קבוצה קטנה, באמת... אז פתאום תורא שהפערים, כשהקבוצות דומות ברמה, אז גם התוצאות בהתאם, ויש מלחמה עד המחזור האחרון, ולא כמו בתים אחרים שיש לך כבר קבוצות שיעלו אחרי 4 משחקים.
חכה רגע אוזי, אנחנו מפעילים את האות.
אם לא תסלח, איך תיקח?
זה הצביקה.
אוקיי, שלב הבתים בקונפרנס ליג, מחזור רביעי, בית ג' הפועל באר שבע לך פוזנן ב-10 בלילה, כבר אנשים אולי רוצים לישון כל כך מאוחר, בספורט 4, הפועל באר שבע לא הצליחה לנצח את המשחק בשבוע שעבר בפולין, נגמר ב-0-0 והעבירה את ההכרעה לטרנר, חשוב להם פה מאוד מאוד לנצח, משחק קריטי על העלייה לשלב הבא, היחסים, באר שבע הניצחון 1.95, טייקו 3.15, ניצחון של לך פוזנן 2.90.
אוזי.
אני מאמין שבאר שבע תשיג ניצחון ראשון בשיניים, ואם היא עושה את זה, היא עולה למקום שני. אחד.
אני גם הולך על באר שבע, אחד, שלושתנו הלכנו על אחד.
אני כן, אני הולך על זה גם.
משחק שני, יערך מוקדם מאותו בית, בית ג' אוסטריה וינה ויה ריאל, 19.45, ספורט 4, כולם משחק הבית, ויריאל ברור שהיא המובילה בבית, היא רוצה להבטיח הפעלה מעשית כבר הערב, אז אני לא יודע מה היא תעשה בשני המשחקים הבאים, אחרי ה-5-0 בספרד, היא רוצה לנצח גם באוסטריה, אני לא יודע למה אוסטריה וינה כל כך חלשה, חשבתי שתיתן יותר, יחסים, אוסטריה וינה ניצחון ביתי, 5.10, טקו 4-20, ויה ריאל 1-35. ברור פה, פבוריטית ברורה. מה אתה אומר, עוזי?
אני הולך דווקא על טקו, אני חושב שויה ריאל כבר עם הרגשה שהם בשלב הבא ובצדק.
והם גם בליגה לא טובים.
לא, ממש לא.
כן, אני הולך על טקו.
מה אתה עקוף?
אני הולך עם האוסטרים.
אני הולך על ויה ריאל. אוקיי, אנחנו הולכים למשחק הבא, שלב הבתים בליגה האירופאית, לא בקונפרנס, מחזור 4, בית ג' בטיס נגד רומא, משחק בספרד, 19:45, ספורט 3, בטיס נשארה מושלמת אחרי שניצחה את רומא 2-1 באולימפיקו.
ניצחה ברומא 2-1.
כן, שבוע שעבר, והקבוצה המצוינת של המאמן הצ'יליאני פלגריני, שגם היה באמן בריאל מדריד, ועוד מקומו רוצה להשלים את הדאבל מול ז'וז'ה מוריניו ושחקניו. עבור רומא זהו משחק קריטי עבור כרטיס השלב הבא, במקום השלישי בבית היא כרגע עם 3 נקודות בלבד. יחסים, ניצחון של בטיס 2-25, X 3, ניצחון של רומא 2-50. קוף.
אני הולך פה על רוונג' רומא.
עוזי?
אני הולך על טקו.
גם אני הולך על טקו. אוקיי, ובית זין בליגה האירופאית, ננט פרייבורג בצרפת, ננט בתקופה לא טובה, והיא דרדרה למקום הלפני האחרון בליגה הצרפתית. היא סופרת 3 הפסדים רצופים בליגה, כולל 0-2 בגרמניה בשבוע שעבר נגד פרייבורג, רוצה להשלים ניצחון כפול, הגרמנים רוצים בצרפת ולהישאר מושלמת. היחסים, ניצחון של ננט 3-30, טקו 3-15, ניצחון של פרייבורג 1-80.
וואו, איקס.
אני הולך על 2, ננט לא מעניין אותם כבר הליגה האירופית, זה מה שמעניין אותם, זה הליגה הם לדעתי לא יבואו למשחק.
אני הולך גם על פרייבורג. אוקיי.
לא תשלח,
איך תיקח?
עוזי, תודה, חג שמח.
עוזי, חג שמח.
אנחנו עכשיו עם סלה מרגל מונדו. אהלן סל, ערב טוב.
היי, מה נשמע?
אז היה יופי של משחק אתמול, באמת מדהים, הרבה אירועים. אבל
היה הרבה גולים.
היה הרבה גולים, היה מהפכים, היה הכל. ומהפכים, מהפך נעים, מהפך שמח.
כן, כן.
אבל מכל זה ברצלונה עם 4 נקודות. ולא עולה לשמינית הגמר.
הולכת לליגה האירופאית כנראה.
כן, וזה אפילו יותר משפיל, אבל אם שנה שעברה ברסה פעם הראשונה אחרי הרבה זמן הודחה, ואפשר אפילו להבין מה שקרה שנה שעברה, קבוצה לא הייתה טובה, קבוצה אפילו הייתה ממש ממש לא טובה, השנה זה כמובן אסון, כלומר היום התקשורת בספרד מדברים על אסון, על משהו ש... שזה מדהים, וזה נכון, צ'אבי צודק שהצ'אמפיונס השנה הייתה מאוד הרזרית עבור ברסה, בגלל הגרלה, בגלל המשחק הראשון שברסה הייתה ראויה לטקו במינכן, המשחק השני עם השופט, אבל הבעיה של ברסה אתמול ראינו זה שבלי השני הבלמים הטובים שלה, פיקה ודי גרסיה כבר לא יכולים, גם לא בוסקץ, עם אנשים האלה, עם, לא משנה כמה אתה משלם, כמה מנופים, כמה כסף אתה מביא, בסוף אינטר קבוצה טובה מבחינת מסודרת, הגנתית, אבל בעיקר יודעת שזו קפה, זה קשה קשה מאוד, ותשמע, זה מדברים על דבר שזה די מדהים, כי בקיץ כמעט 150 מיליון יורו בסה שילמה עבור הרבה שחקנים, כולל כמובן לבנדוסקי, ובסוף
כל זה... אבל לבנדוסקי נותן סחורה, איפה יותר?
כן, כן, לבנדוסקי וטרסטגן, כי בלעדיהם יש סיכוי גדול שאינטר אתמול הייתה צריכה לנצח, כי ראית אתמול בסוף, וכן, מה זה יותר...
אבל לצ'אבי לא צריכות להיות טענות להנהלה, אני חושב שנתנו לו, השקיעו הרבה כסף, אני לא יודע מאיפה הביאו כסף, השקיעו כל כך הרבה, חיזקו את הקבוצה,
משכנו
את העתיד, מכרו זכויות פה, מכרו... שמה, העמידו לו קבוצה שהוא היה צריך לעלות לפחות לשלב הבא.
לא, לא, אין לו טענות, אפול, יש לו טענות על הגרלה ועל הפציעות, ועל הפציעות כי הראוכו וקונדה וכל האנשים האלה, אבל הפוך, ההנהלה מתחילה להיות טענות על צ'אבי, כי כל מה שצ'אבי ביקש, הוא קיבל, חוץ מבנרגו סילבה, קיבל הכל.
שאתה אומר לי טענות על צ'אבי, מה זה, כבר מחפשים מחליף?
לא מחפשים, לא מחפשים, כמובן שלא.
כבר חושבים על זה.
אבל זה מכה, קודם כל, המשחק אתמול זה היה באופן סופי.
גם מכה כספית, ברור.
כן, כן, קודם כל זה כספי, אבל מבחינת זה גם יוקרה, זה גם הכלכלה, זה גם ה... תשמע, דיברנו על זה כמה ימים האלה, כל השבועות שברסה, הקיץ הייתה באופוריה, אני חושב קצת מוגזמת, אבל אופוריה, דיברו אפילו שברסה יכולה להיות פבוריטית בצ'אמפיונס, אבל בסוף זה לא קורה, ויש כן, יש ספקות הצו, יהיה מה לעשות, אבל תשמע, בסוף יש יום ראשון קלאסיקו, ואפילו אם ברסה לוקחת את הליגה, את האליפות בספרד, הקטם הזה להישאר בחוץ בצ'אמפיונס כבר באוקטובר, נובמבר, זה משהו שצ'אבי צריך לראות בעצמו, כי הוא ממש ממש לא זה.
סל, המון תודה.
טוב,
יאללה. בעלה, שיהיה לכולנו חג שמח.
חג שמח.
שימרו על עצמכם, אנחנו חוזרים ביום שלישי לשדר כרגיל, אז חוזרים לשעתיים תוכנית. שוב, לשמור על עצמכם בדרכים, בכל מקום שיש, אל תסמכו על אף אחד, רק על עצמכם.